הגענו לדף ממחת עמוד א' בשורה השביעית, אחרי שראינו בסוף הדף הקודם יסוד המחלוקת במקרה הראשון של הברייתא, כתשילי בשטר חוב. עכשיו אומרת הגמרא, מה לגבי המקרה השני, קידושין במיל ועל פה? אז מיל ועל פה במאי פליגי, מה נחלוקו במאיר וחכמים? ודרבון אמר רב, דמר רבון אמר רב, אדם אומר לחברו, מנה יש לי בידך, תנהו לפלוני, יש לי בידך מנה, כלומר הבאתי לך מנה, תן אותו לפלוני, לאדם שלישי. אם אמר ועמד שלושתם, גם בעל המנה, גם מחזיק המנה בפועל עכשיו, וגם המקבל, השלישי המקבל, קנה. כלומר, תקנו חכמים שהמקבל את המנה, באמירה הזו, הוא קנה אותו. על פי זה אפשר לפרש, הברייתא עוסקת במקרה שהמקדש ציווה על הלווה במעמד שלושתם, שיפרע את החוב לאישה, ובזה נחלקו את התנאים. מר סבר כי כמה רב אני מיל פיקדון, כל מה שאמר רב זה בפיקדון, אבל מיל ולא, מכיוון שאין ברשות הלווה מנה מסוים השייך למלווה, כמו שאמרנו, זה ההבדל פיקדון, פיקדון זה אותו פיקדון שחוזר, וכסף זה לא אותו כסף שחוזר, לכן אין המקבל סומך בדעתו שיקבל את המנה. לכן אומרים חכמים שמדברי המקדש לא הועילו להקנות לאישה את החוב. אבל רבי מאיר אומר סבר לא שנה מיל ולא שנה פיקדון, אין הבדל ביניהם מיל ולפיקדון, לשניהם נקנים בקניין זה של מעמד שלושתם, לכן האישה זוכה בחוב שבידי הלווה, ומתקדשת בנתינה הזו. הגמרא חוזרת לכל מה שלמדנו בדף הקודם, לגבי קידושין במלווה, ושוב מנסה להעמיד זה כמחלוקת תנאים. אומרת כבר נאמר כתנאי, עוד פעם נאמר, האם המקדש במלווה, באמת זה תלוי במחלוקת תנאים, מה שאמר רב שזה לא קידושין, אז אומרת כבר, אומר לאישה, התקדשית בשטר, רבי מאיר אומר אינה מקודשת, רבי אלעזר אומר מקודשת, חכמים אומרים שמים את הנייר, מעריכים את הנייר, אם יש בו שפי פרוטה מקודשת, אם לא ואינה מקודשת. עכשיו השטר הזה יחידמי, היה שטר יחידמי. אם מדובר בשטר חוב דאחרים, כמו שאמרנו שטר שמעיד שאדם אחר חייב לו כסף וכולי, אז כאשר דרבי מאיר עד רבי מאיר, יש תירה דבר רבי מאיר, אמרנו כבר רבי מאיר אומר, לא מקדשים, ככה אמרנו. כאן אמר רבי מאיר לא מקדשים בשטר חוב שלכם, אבל לפני כן למדנו בדף מ"ז, שרבי מאיר אומר שמקדש בשטר חוב מקודשת, אז אי אפשר להגיד שמדובר בשטר חוב של אחרים, אלא צריך מדובר פה בשטר חוב דידה, כלומר שטר חוב של האישה המתקדשת עצמה, היא חייבת לו ממון, למקדש, הוא מחזיר לו את השטר והוא רוצה לקדשה בו, בזה, בשטר הזה. והוא מקדש במילווה כמפלגה, בעצם נחלקו בדיוק בזה, מכיוון שהיא חייבת לו כסף. נחלקו עם קידושים במילווה, הנה רואים שקידושים במילווה, מקדש במילווה, אתה רואה בזבור שבא של מחלוקת תנאים. אמר אנחנו בריצה, אך מה יסכין, מה אנחנו עוסקים, אין לברייתא לא. כגון שקידשה בשטר שאינה לוידים, מדובר שקידשה בשטר, שטר קידושין, שלוח חתומים על לוידים, רק הוא מסר את השטר בפני שני עדים. רבי מאיר שאומר אינה מקודשת, הוא הולך לתעמי, שאמר ידי חתימה קרתל דעתו, העדים החתומים בגט, הם הנותנים את תוקף לגט, והם קורטים את הקשר האישות, בלעדיהם הגט פסול. לכן פוסר רבי מאיר כאן שטר הקידושין, כיוון שאין עדים שחתומים בו. רבי זר לתעמי הוא אמר ידי מסירה קרתל, העיקר זה ידי המסירה, הם גורם לקריטת קשר האישות וכו'. לכן הוא אומר גם כאן שהקידושים חלים, מכיוון שיש עדים למסירת השטר לאישה, למרות שלא חתומים. ורבנן הם באמת מסתפקים, כמו מי הלכה מספק לעיקר ומעיקר בלעזר. הלכך, לכן הם שמים את הנייר, מעריכים את הנייר אם יש בשווה פרוטה מקודשת. אם לא, אינה מקודשת. ועוד פירוש אפשר לומר, היא בית אימה, כגון שכתבו שלא נשמע, הוא כדי רשתה כשכם מפלגי. כלומר, מדובר בשטר קידושין, שהמקדש כתב את השטר, לא שלשמה של האישה הזו שהוא רוצה לקדש בו. לכן, נחלקו בדברי רשת לקיש, רשת לקיש אמר, בא רשת לקיש, שטר אירוסין, שטר קידושין, שכתבו שלא לשמע, כלומר לא לשם האישה המתקדשת, מה הדין, מה הדין? האם הוויה ליציאה מקשינה, אנחנו בעצם מקישים, מקש בין דרכי קידושין לדרכי גירושין, כמו ביציאה בגירושין בעניין נשמע, צריך שיהיה הגט לשם האישה, כמו שבגט המוציא את האישה מבעלה, צריך, הגט הזה מוציא את האישה מבעלה, צריך שהיא כתב דווקא לשם האישה המתגרשת, וכתב לה ספר קריטות, אז צריך שיהיה עבורה, אז גם קידושין אותו דבר, כי אנחנו מקישים, כי יציאה להוויה, הוויה נמי בעניין נשמע, או דין מאו, שהם נאמר, הוויות לעדד הם כי שאנחנו מקישים דרכי ההוויות, דרכי הקידושים זה לזה, מה הוויה זה כסף לא בעניין נשמע, כמו שלא צריך שיוטבעו מטבעות של כסף לשם האישה שהיא תתקדש בהם, גם הוויה זה שטר לא בעניין נשמע. עומד כמו הבד עד הבעיה, עד הפשטה, אחרי שריש לקיש הסתפק בדבר, חזר פשט הספק, נאמר ויצא מביתו והנחה והייתה לאיש אחר, מקיש הוויה ליציאה, מקש הזה נמען עצם הדין שאפשר לקדש בשטר. לכן יש לדמות שטר קידושין נגד לכל דבר, גם שטר קידושין צריך לכתב לשמה, כמו בגט, ורבי מאיר אמר סבר אילי דריש לקש, לדין דריש לקש, שגם שטר קידושין צריך שיהיה לשמה, לכן הברייתא עוסקת במקרה שלא כתב את השטר בשם האישה, והיא לא מקודשת. ורבי אלעזר אומר, אלא דרש לקיש, הנה החלקו בזה. אפשר להגיד דרך אחרת, היא בהתאם על כולי עלמא אילו דרש לקיש, באמת כולם מסכימים, יש דין של רש לקיש, שצריך לכתוב את השטר קידושין לשם האישה המתקדשת, כמו גירושין. הכה מאי עסקינן, כתבו לשמה ושלא מדעתה. כתב האיש את השטר הקידושין לשמו, לשמה של האישה, אבל לא מדעתה, לא נמלח בה, לא דיבר איתה על זה לפני כן, רק אחרי זה הפעיל את השטר והסכימה להתקדש בו. ונחלקו במחלוקת שראינו בתחילת מסכת, דרבה ורבינה, ורפא ורב שרביה כמפלגת. איתמר, כתבו לשמה ושלא מדעתה, רב ורבינה אמרי מקודשת. רפא ורב שרביה אמרי אינה מקודשת. עוד הגמרא מנסה להביא להתלות במחלוקת תנאים אחרת. נאמר כהנה תנאי, אולי נאמר שדיבר רב לגבי קידושים במלווה, תלויים במחלוקת הזאת, תניא. אישה נותנת זהב לאומן, למקצוען, ואומרת לו, עשה לי שירים, מזמים וטבעות, כלומר תעשה לי תכשיטים עם הזהב הזה. וקדש אני לך, ותמורת זה, תמורת עבודתך שאתה עובד, להפוך את זה לתכשיטים, כך אני אתקדש לך. כיוון שעשן מקודשת, מכיוון שהוא עשה אותה מקודשת, מה הכוונה? כמובן, האומן היה צריך לחזור ולומר ללשון קידושין, כי הוא זה שמקדש אותה וכדומה. אם הוא חזר אמר ללשון קידושין, מקודשת ורבי מאיר. וחכמים אינם מקודשת עד שיגיע ממון לידה. מה הכוונה עד שיגיע ממון לידה? אבל נראה. היי ממון, מה שאמרנו חכמים שצריך שיגיע ממון לידה, מה הכוונה? איך ידעמי? אילם אותו ממון, מקלט הנקם הסבר, אפילו אותו ממון נמי לו. כלומר, אם תאמר אותו ממון, אותו זהב, הזהב הזה שהאישה נתנה לאומן, וכמת חכמים שהאישה מקדשת רק שהאומן בפועל מחזיר את התכשיט, תכשיט, את מה שהוא עשה מהזהב הזה, משמע שרבי מאיר אומר שהוא מקדש גם בלי הממון הזה, לא יכול להיות. הרי לא קידש אותה בשום דבר, בשום חפץ. אלא במאי בו מקדשה, במאי מקדשת בו, לדעת רבי מאיר. זה ודאי לא נכון. אלא לאו, מה צריך לומר בממון אחר? צריך לומר שחכמים מדברים בממון אחר, כלומר, כוונתם, שהאומן צריך לתת לממון משלו בנוסף לתכשיט, כדי שהיא תתקדש בו. ולפי רבי מאיר, הוא מספיק בתכשיט עצמו, מספיק בעבודה לתכשיט, להפוך את הזהב לתכשיט. ושמע מינה, מקדש במלווה כמפלגן, נחלקו בדיוק בזה, במקדש במלווה. כלומר, כולי על, סברי כולי על מה, שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. כל התניאים אומרים, חיוב התשלום על שכר הפעולה חל תוך כדי עשיית המלאכה. זה לסחירות מתחילה ועד סוף. כלומר, הפועל קיבל איזה עבודה לעשות, בכל פעם שהוא עושה שווה פרוטה מהעבודה הזאת, בעל בית כבר מתחייב לשלם לו על כך. זה הכוונה שכר, זה הכוונה ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. רב המלווה, ממילא בעצם אחרי שהוא סיים את המלאכה, נחשב השכר שלו והלוואה, כי הוא כבר התחייב לו כבר כל פעם שהוא עשה שווה פרוטה, הוא התחייב לו לשלם לו. כמו שאמרנו, לכן כשאומן מחזיר לה את התכשיט ומוכל על השכר, הוא מקדש אותה במלווה שאתה חייב אותו לפני כן. זה קידושים במלווה. מה היא להבאה כמפליגי? מרס הרב מאיר אומר, מקדש במלווה מקודשת. וחכמים אומרים, לא, מקדש במלווה אינה מקודשת. הנה רואים שדיבר רב, שונים במחלוקת התנאים. אומרת, לא, לא חייבים להפרש ככה. אפשר להגיד, כולם מקדש במלווה אינה מקודשת. אלא מה, חבי ישנה לזכירות מתחילה ועד סוף כמפליגי? נחלקו באמת, האם באמת חל חיוב לשלם את השכר, הפעולה של הפועל, לכל אורך הפעולה שלו, או רק בסוף? רב מאיר אומר, אינה לזכירות אלא בסוף. הוא אומר, חיוב לשלם לפועל. אדם מקבל לעצמו פעולה לעשות משהו. החיוב לשלם לו זה רק בסוף. מה פתאום שכל פעם שהוא עושה משהו שווה פרוטה זה חיוב לשלם לו? מה פתאום? כך הוא יגיע רבי מאיר, מכיוון שכך, כאשר אומן מוסר את התכשיט המושלם, הגמור, באותה השעה היא מקבלת את ההנאה מפעולתו. הוא מתחייב לשלם לו כך. לכן הוא יכול לקבוע במקום התשלום, כלומר, הוא יכול לקבוע שמקום התשלום תתקדש לו בשכר הפעולה. זה לא הלוואה, אין פה קידושים במלווה. אבל חכמים אומרים לו, לא, ישנה לזכיר מתחילה עד סוף, לדעתו, כבר חיוב התשלום חל לפני כן, כבר בזמן הפעולה, כבר בזמן העבודה. ולכן בסופו של דבר היא לא מקודשת, כלומר יש פה קידושים מלווה ולא מקודשת, אבל אין פה מנדה אמר שקידושים מלווה תופסים. ואפשר לבאר באירוע אחר, ואיבה הייתי אימא דקולי אלמי ישנה לסחיות מתחילה ועד סוף, כולם מסכימים שבאמת שכר אומן עכשיו מלווה, אלא מה? אבל הקדש במלווה אינה מקודשת, ואחרה בכלל משהו אחר, באומן קונה בשבח כלי כמפלגי, אומן שקיבל לה לסיים מלאכה בצורה הקבלנית, כלומר אמרו לו, אתה תסיים את תהפוך את הזהב הזה לתכשיט ותביא לי את זה כך וכך, אתה תקבל תשלום קצוב, זמן שאתה בוחר בקבלנות. נחלקו האם אומן שעושה עשייה בקבלנות, האם הוא זוכה בגוף השבח שישביח בכלי או לא. כלומר, שסוכרים פועל להשלים מלאכה מסוים במחיר קצוב בקבלנות, אז יש שתי דרכים להחשיב, להתייחס לשכר שהוא מקבל. האם אפשר לומר שהוא מקבל שכר על עצם העבודה, כמו לשכיר שהוא מקבל לפי שעה וכו', אחוז גובה שכר, הגובה השכר שלו נקבע בעצם, אפשר לומר, באופן אחר, או אפשר להגדיר את השכר הקבלן בצורה שונה. כיוון שקבלן לא מקבל תשלום על שעות עבודתו, אז הוא פועל ומשביח את הכלי ברשות עצמו, הוא נחשב בעצם בעליו של השבח, הוא מקבל, הוא הבעלים של השבח הכלי. אם הוא בעלים של השבח הכלי, זה משהו אחר, נמצא, כאשר הכלי מושלם, יש לו, יש בו צירוף החומש של הבעלים, השבח השייך לקבלן. ברגע שהכלי, הכלי מוכן, יש בו חלק בזה, כי הוא הבעלים של השבח. אז רב מאיר אומר, אומן קונה בשבח כלי. לכן השבח שבתכשיט נחשב של האומן, וכשהוא בעצם מחזיר את התכשיט, הוא נותן את השבח לשם קידושים, ולכן היא מקודשת. וחכמים אומרים לו, אין אומן קונה בשבח כלי, לכן הוא מקבל שכר מלאכתו בלבד, ומכיוון שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, בעצם היה פה כבר שכר פעולה, היה פה הלוואה לשכר פעולה, היה כבר חיוב תשלום מראש, לכן השכר הפעולה נחשב מלווה, ולכן לא מקודשת. בבית ים אפשר לומר, אין אומן קונה בשבח כלי, זה לא נכון. כולם מסכימים בזה. וישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, אלא מה מדובר? מדובר מקדש במלווה אינה מקודשת, גם זה נכון. כלומר, כל הדברים נכונים כמו שאמרנו. אומן קונה, לא קונה בשבח כלי. וישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, חיוב תשלום בעצם חל כבר בשעת העשייה. אבל זאת שנים מקודים שם במלווה אינה מקודשת, אז מה נחלקו פה? החב מה יסכינה? נחלקו, כגון שהוסיף לה נופך משלו. מדובר שהאומן הוסיף שם אבן טובה, היא הביאה לו זהב. הוא הוסיף שם אבן טובה יחד עם זהב. נופך טובה בעצם, נופך משלו. כלומר, נתן הממון בעצם גמור משלו. אז מה רב מאיר אומר, מלווה ופרוטה, דתי הפרוטה. כן, המקדש אישה במלווה ופרוטה, יש פה גם הלוואה, אמרנו, ומי שמקדש במלווה, אז זה לא, לא קידושין. יש פה גם אבל הלוואה וגם פרוטה, כי הוא הוסיף לה אבן, האבן הזה זה פרוטה. אז דעתו לאיש לקדש אותה בפרוטה שהוסיף לה, וכן במקרה זה מקודשת. זה הכוונה, מלווה ופרוטה, דתי הפרוטה. ומר אמר, חכמים לו, דתי המלווה, דעתו על המלווה ולא על הפרוטה, ולכן היא לא מקודשת. ופלוג תנאי תנאי ונחלקו במחלוק תנאי הזאת, לתניה בברייתא, אומן שאומר לאישה, התקדשית בשכר שעשיתי אימך אינה מקודשת. כלומר, שכר שמגיע לי עבור עבודה שעשיתי כבר בעבר, אז לא מקודשת. מכיוון שהתחייבה כבר לשלם לו על עבודתו, זה כמו קידושים במלווה, אבל אמר לה, לפני עשיית המלאכה, התקדשית בשכר לעבודה שעשה אימך בעתיד, מקודשת כשיסיים את העבודה ויחזיר את החפץ. רבי מאיר, רבי נתן אומר, זה דעה חולקת, בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת, שכל שכן בשכר שעשיתי עמך. ורבי הנשיא אומר, באמת אמרו, בין בשכר שעשיתי, בין בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת. אם הוסיף לנופך משלו, מקודשת. עכשיו, בין תנא קמא רבי מאיר, היא כבנה וסחירות, המחלוקת בין תנא קמא לרבי נתן, לא רבי מאיר, המחלוקת בין תנא קמא לרבי נתן, זה בהגדרת חיוב שכר הפעולה. תנא קמא אומר, אינה סחירות אלא בסוף, חיוב התשלום זה בסוף. והקידושים נעשו בעצם אותה שעה שחל חיוב תשלום, לכן מקודשת. רבי נתן אומר שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, וחיוב תשלום חל עוד לפני כן, לכן מדובר על קידושים ולא מקודשת. בין רבי נתן, רבי יהודה הנשיא, יקבלה מלווה ופרוטה, זה המחלוקת שדיברנו. מה רמר, רבי נתן אומר מלווה ופרוטה, דתי על מלווה, דתו לקדש במלווה ולא בפרוטה, ולכן לא מקודשת. רבי הנשיא אומר דתי הפרוטה, כשהוסיף נופך משלו, מדובר על דתי הפרוטה, ולכן מקודשת. משנה נוספת באמצע ממחת עמוד ב', המשנה מדברת בדוגמאות שונות של קידושין, שבהם המקדש היטעה את האישה. האומר לאישה, התקדשי לי בכוס זה של יין, וכי שם דנדה כוס, נמצא שהכוס של דבש ולא יין. או האומר, התקדשי לי בכוס זה של דבש, נמצא שיין. או אומר לאישה, התקדשי בדינר זה של כסף, נמצא שזהב, או שזהב נמצא של כסף, על מנת שאני עשיר ונמצא שהוא עני. אומר לאישה, התקדשי לי על מנת שאני עשיר, בסוף יתברר שהוא עני, או הפוך, עני ונמצא עשיר. בכל מקרים הללו אינה מקודשת, האישה הסכים להתקדש על דעת הפרטים שהיא שומעת, מכיוון שהפרטים האלה לא נכונים, אז זה כמו מקח טעות שמבטל את הקניין. רבי שמעון הוא חולק, הוא אומר לו, אם המקדש איתה אותה לשבח לטובתה, הוא אומר לה, התקדשי לבדינר זה של כסף נמצא שהדינר היה של זהב, שהוא יקר יותר, היא אכן מקודשת. ונראה את הדבר, דיבר רבי שמעון, בגמרא. קודם כל הגמרא מביאה ברייתות, שלוש ברייתות פה ומיישבת אותם. תנו מה, התקדשי לבכל זה, תן אחד, הברייתא אחת כתוב, כוונתו לקדש אותה בו ובמה שבתוכו, כלומר גם בכוס וגם בתחולה של הכוס, שני מצטרפים יחד לשווה פרוטה. תניא אידך ברייתא אחרת אומרת שכוונתו לקדשה רק בכוס עצמו בו ולא במה שבתוכו, כלומר היא זוכה בעצם במשקה שבכוס, ואם הכוס בפני עצמו אינו שווה פרוטה, כלומר אמרנו סליחה, תניא אידך בו ולא במה שבתוכו, כלומר היא זוכה רק בכוס ולא לא מה שבתוכו, לא בתחולה של הכוס. לכן אם הכוס בפני עצמו בעצם שווה פרוטה, אז מקודשת. אבל אם לא שווה פרוטה בפני עצמו בעצם, אז לא מקודשת. גם אם יש בו שווה פרוטה, אבל על ידי צירוף התחולה, כי הוא לא התכוון לקדש אותה על ידי התחולה. ותניא אידך, ברייתא השלישית כתוב, כוונתו לקדש אותה במה שבתוכו דווקא בתחולה, ולא לא בו. לכן היא צריכה להחזיר את הכוס למקדש אחרי השתייה. לא מקודש על ידי מקינה, המשקה שבכוס יש בו שווה פרוטה בפני עצמו, ואיך אפשר ליישב את הדברים? שאדם מקדש בכוס של משהו, מה הוא התכוון? להתקדם בו וגם שבתוכו, או רק אחד מהם? אז אומרת, הוא אומר לו קשה, היה במאיה, בחמרה, בציירה, תודה לי מה יש בכוס. אם דבר על כוס מים, אז המים זה לא משקה חשוב, לכן דעתו רק לכוס, ולא על המים שבתוכו. אם דבר על כוס חמרה, כוס יין, הנותן כוס יין לחברו מצפה שישתה את היין, היין זה העיקר, ויחזיר לו את הכוס. אז אם יש את היין שווה פרוטה, אז לכן היא מקודשת. אבל אם מדובר על ציהרה, על ציר, על כוס מלא ציר דגים, אז הוא לא מקבל אפילו, הוא לא מצפה אפילו לקבל את הכוס חזרה. מכיוון שמדובר פה, מטבילים אותו מאכלים ומשתמשים, אפשר לומר, בציר דגים הרבה זמן, עם הדברים שבתוכו, הוא מתכוון להביא לו גם את הציר דגים וגם את הכוס, את הכוס. אז לכן, מכיוון שישאר לו הרבה זמן, הוא מתכוון בעצם לקדש אותה גם בזה וגם בזה. וזה הדבר. במאיה, כמו שאמרנו, העיקר זה הכוס. בחמרה, העיקר זה התחולה. בציהרה, או כל דבר אפשר להגיד, שמשתמשים בכוס קצת כמו יחסון, אז העיקר זה שניהם. הגענו לקראת סוף ממחת עמוד ב' ונראה את ההמשך בזרד השם פעם הבאה. חזק וברוך.